השיעור היום זה בעניין ההגדה, סיפור יציאת מצרים, ונעסוק בשלוש שאלות שהן שלוש שאלות שהן לכאורה שונות, אבל הכל בעזרת השם יתחבר לאיזשהו מארג אחד. השאלה הראשונה, בליל הסדר אנחנו מספרים ביציאת מצרים, וזאת מצוות עשה, תכף נראה את המקור שלה. אבל השאלה היא, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרי בכל הלילות אנחנו מתעסקים לא רק בבוקר, אלא גם בערב מתעסקים עם עניין יציאת מצרים. כל מה שאנחנו אומרים את פרשת ציצית זה בבוקר, עוד אפשר להגיד ללמד אותנו על פרשת ציצית, אבל בערב שפרשת ציצית לא נוהגת, כל מה שאנחנו אומרים אותה זה בגלל הפסוק האחרון, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. ומי שלא ידע עד היום, הגיע הזמן שידע. גם בבוקר וגם בערב אנחנו ממשיכים ומברכים בסוף גאל ישראל. בבוקר אנחנו אומרים ויציב ונכון וכולי, עזרת אבותינו, כל הברכה הזאת שמסתיימת עם גאל ישראל עוסקת ביציאת מצרים. ובערב, ואמונה כל זאת, המעביר בניו, זה אליינו ואמרו, הכל עוסק בגאל ישראל ביציאת מצרים. איך הגענו ליציאת מצרים? מכוח הפסוק האחרון שבקריאת שמע בפרשת ויומר, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים, דיברנו על יציאת מצרים, ואז אנחנו מודים על יציאת מצרים. אז יוצא שבוקר וערב, וכרגע נגיד על הערב, אם היית אומר בערב לא צריך, אז היית אומר בליל הסדר אומרים גם בערב, אבל כמה שגם בערב אנחנו מזכירים יציאת מצרים, כל זאת תכף נראה. אז השאלה היא, מה נשתנה הלילה הזה? מה הביג דיל של ליל הסדר? שאלה אחת. שאלה שנייה, מכיוון הפוך, באמת למה מזכירים יציאת מצרים בקריאת שמע? נשאל את זה בצורה הזאת, נגיד בסדר, יש עניין לזכור יציאת מצרים בבוקר ובערב, אבל מה זה עושה עם קריאת שמע? קריאת שמע עניינה קבלת עול מלכות שמיים. אתה רוצה להודות על יציאת מצרים, תודה על יציאת מצרים בנפרד. למה זה מתחבר להיות הפרשה השלישית של קריאת שמע? ושאלה שלישית, הרי מצד אחד מוכח, וגם הרמב"ם מסכים עם זה, שקריאת הזכרת יציאת מצרים ביום ובלילה זה מצוות עשה מהתורה, ואף על פי כן הרמב"ם לא מנע את זה במניין המצוות שלו. והשאלה היא למה? יש אמנם לרמב"ם כללים בפני עצמו, מה הוא מונה, מה הוא לא מונה, אבל האם יש עניין? אז בעצם הצבענו כאן על שלוש שאלות שהן לכאורה נפרדות, הן עוסקות הכל בעניין של יציאת מצרים, אבל אם לכאורה שאלות נפרדות נזכיר אותן. שאלה ראשונה, ליל הסדר כל עניינו, כל ההגדה, זה עניין של סיפור יציאת מצרים. והשאלה היא, רק עכשיו גמרנו ערבית של ערב פסח, ושם גם הזכרנו יציאת מצרים ואמרנו גאל ישראל, אז מה התחדש? דבר אחד. שאלה שנייה, קריאת שמע מזכירים יציאת מצרים ועליה מסובת כל הברכה השלישית בבוקר ובערב בגלל הפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. נשאלת השאלה, מה זה קשור לקריאת שמע? עושה אותה בפני עצמה. שאלה שלישית, אם היא מצווה, למה הרמה הוא לא מנע אותה במניין המצוות? שלושת השאלות האלה נראה אחר כך איך הן מתחברות. נתחיל דבר דבר. הרמב״ם ממקור אחד מעמיד אותנו על המצווה לספר ביציאת מצרים. אתם יכולים לקחת מראה מקומות. הרמב״ם ממקור אחד מעמיד אותנו על המצווה לספר ביציאת מצרים. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומניין שבליל 15 תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המעריך בדברים שהראו ושהיו הרי זה משובח. הרמב״ם מצביע לנו על שני מקורות למצוות אגדה וסיפור יציאת מצרים בלילה הזה. מצוות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15. פסוק הראשון, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, והרמב״ם אומר כמו שנאמר זכור את יום השבת. צריך להבין מה הקשר של זכור את יום השבת, מה הרמב״ם רצה. ודבר שני, ומניין שבליל 15 תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא למור בעבור זה, בשעה שיש מצה ומרור, או פסח מצה ומרור מונחים לפניך. אז נראה להגיד שכל פסוק אומר דבר. אם היה לנו רק את והגדת לבנך, הייתי חושב שזה רק לבן, ואנחנו עוד מעט נראה סיפור יציאת מצרים זה גם אם לא אמבט. אם היה כתוב הפסוק הראשון, לא הייתי יודע שזה, אם היה פסוק הראשון, לא הייתי יודע שזה בלילה, הייתי חושב שזה ביום, ולא הייתי יודע בשעה שיש מצה ומרור. מה זה כמו שנאמר זכור את יום השבת? אפשר להבין את זה בשני אופנים. שימו לב, הרמב"ם אומר מצווה לספר זכור את היום כמו שנאמר זכור את יום השבת. יש שני פירושים שניתנים להסביר. א', זכור את יום השבת, הפירוש הוא זכור את יום השבת ביום השבת, זכור את יום השבת ביום השבת. לכן זכור את היום אשר יצאתם ממצרים, הכוונה היא ביום אשר יצאתם ממצרים. את זה ביום. דבר נוסף, זכור את יום השבת, אנחנו יודעים שזה לא רק זכירה אלא דיבור, אמירה. גם פה זכור זה אמירה. תכלס, משני פסוקים, מזכור את היום אשר יצאתם ממצרים, שזה זכור את היום ביום, כמו זכור את יום השבת ביום השבת, וכמו זכור את יום השבת, הכוונה היא להזכיר בדברים, גם פה להזכיר בדברים, זכור את היום. והגעת לבנך, והגעת לבנך לא מספיק לבד, כי מה יעשה מי שאין לו בן? וזכור את היום לא מספיק, כי אני לא הייתי יודע שזה בשעה שמצה ומרור מונחים. תכלס זה המקור ומצוות עשה מיוחדת לספר בניסים ונפלאות. נשאלת השאלה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הרי כל יום מצווה לספר. ונראה לאני יודעתי להגיד שזה כזאת קושייה גדולה שגם בעל האגדה בעצמה החליט לשאול אותה או לעורר אותנו בשאלה הזאת. יש משנה בסוף פרק ראשון בברכות שנכנסה לאגדה. תראו במקור שניים, משנה מזכירים יציאת מצרים בלילות. גם בלילה מזכירים יציאת מצרים. איפה מזכירים יציאת מצרים? בפרשת ציצית. אמר רב, זה לא היה פשוט. אמר רב אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות. עד שבזמן רב אלעזר בן עזריה לא הזכירו יציאת מצרים בלילות. פירוש הדבר, לא אמרו פרשת ציצית בלילה. למה לא אמרו פרשת ציצית בלילה? כי פרשת ציצית לא נוהגת בלילה. והם לא חשבו שהזכרת יציאת מצרים היא סיבה להגיד בגללה את הפרשה. עד שדרשה בן זומה שנאמר למען תזכור את יום צאתך כארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך ימים, כל ימי חייך הלילות. בא בן זומה והניח את הדרשה שכן מזכירים יציאת מצרים בלילות. היא לא דרשה פשוטה. חכמים, מי שלא ידע בהגדה מה הוא אומר, אז שעכשיו ידע, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. מה כתוב פה? חכמים חולקים ואומרים, הפסוק לא מרבה את הלילות, ובלילות לא מזכירים יציאת מצרים. למה? כי פרשת ציצית לא נוהגת בלילה. ומה שכתוב כל ימי חייך, להגיד לנו שגם לימות המשיח, אפילו שיהיו ניסים הרבה הרבה יותר גדולים מאשר יציאת מצרים, יזכירו. אבל ההלכה נקבעה שאומרים בלילה. בא בעל ההגדה לעורר אותנו, ולכן הוא שם את זה בהתחלה, שנשאל, כיוון שנפסקה ההלכה שגם בלילה הרגיל מזכירים יציאת מצרים, אז מה העניין הגדול? יהודי בבית כנסת כבר הזכיר יציאת מצרים, ושמע הוא צריך לשבת בהגדה? את השאלה הזאת שאל המנחת חינוך. והמנחת חינוך ניסה לתרץ, אבל הוא אומר שזה דוחק. שימו לב במקור ארבע. והנה לכאורה צריך עיון על הרמב״ם כאן. דמונע המצווה לספר בליל תתוו, מה עם מעליותה? איך שאלנו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? המצווה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה. ואז הוא מביא את הגמרה של בן זומא, עיין ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות, עבדי לכאורה חכמים פליגי, מכל מקום רוב הפוסקים והרמב״ם מכללם פסקו כבן זומא דמצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה. רבותיי, אנחנו פוסקים ככה כי זאת הסיבה שאנחנו אומרים, ואמונה כל זאת, כל פרשת ציצית אנחנו אומרים, כל גאל ישראל זה בגלל שמזכירים בלילה, שנאמר למען תזכורת יוצא לך מארץ מצרים, זכירת יציאת מצרים ביום ובלילה. אם כן, מה מתעושה בלב תתוו? בהתחלה הוא רצה להגיד מילה בעברית, לזכור זה במוח, לספר זה בפה. אז אולי בכל יום יוצאים על ידי שזוכרים בעירור, ובליל הסדר צריך בדיבור. הוא אומר לא נכון, וגם אין לומר דה תמיד די בעירור דכתיב תזכור, וכאן דכתיב יגד את הצריך אגדה בלב, זה אינו. ולומר דה בכל יום די בהזכרת יציאת מצרים לחוד בלא סיפור, וכאן צריך סיפור הניסים הנפלאות, כנראה מהרמב״ם, אפשר דה גם בליל פסח יוצא בהזכרה לחוד. תכף נעמוד על מה שהוא רצה להגיד ודחה. ואז הוא רוצה להגיד חידוש עצום, ולפי מה שכתבנו אפשר לומר זה תמיד המצווה להזכיר בפני עצמו ולא להגיד לבנו, וכאן המצווה לספר לבנו, אבל אם אין אחר עמו המצווה להזכיר בעצמו שווה לשאר הלילות. שימו לב, המנחת חינוך מכוח הקושייה הזאת בא ואמר, סיפור זה לאחר, זה הדבר היחיד מה שמאפיין סיפור לדבריו, זה למישהו אחר, לספר לבנך, לא בגלל זה מאפיין, למען תספר לבנך. אבל כשאין בן או אין מישהו אחר, אין הבדל בין ליל הסדר לשאר הלילות. זאת אומרת, בעצם יוצא שיהודי מסכן, חייל בצבא, הייתי פעם בפסח לבד, נתנו לי אגדה עם כל הדברים שם במוצב לבד, התפללתי לפני כן ערבית, לפי המנחת חינוך יוצא שאין לי עניין בכלל לקרוא אגדה, הרי בתחק עכשיו התפללתי ערבית ואני לא מספר לאחרים. יעלה על הדעת דבר כזה? אבל קושייה היא קושייה גדולה. יש מסורת, אבל אני רוצה לשאול על המסורת הזאת בהמשך, מסורת בשם בריסק, שאומרים שכל ליל הסדר רב חיים היה אוסף את הילדים שלו, ואיזה ילדים היו לו, כן? והיה אומר להם לפני שהיו יושבים לסדר, או לפני שהיו מתחילים בסיפור בהגדה, היה אומר להם, מה נשתנה הלילה הזה? לענות על הקושייה של המנחת חינוך. והוא הצביע על שלושה הבדלים. הוא אמר, הכל תלוי בזה. תמיד יש לנו מצווה לזכור, אבל הלילה אנחנו מצווים לספר. אבל ההבדל הוא לא שזכירה זה בהירור וסיפור זה בפה, וגם לא זה שסיפור זה רק לאחרים כמו שאומר המנחת חינוך, אלא יש מאפיין של זכירה ויש מאפיין של סיפור. תראו במקור 6, עמק ברכה. עמק ברכה היה תלמיד של הגריז, והוא אומר ככה, ונראה, ואז אני אפרט את זה, ונראה על פי מה ששמעתי ממורי ורבי הגי ודבריס, שליטה בשם אבי מרב הנגרח, שבכל שנה בשעת הסדר של פסח היה מבאר לפני בני ביתו מה היה מצווה של סיפור יציאת מצרים. הרי בכל שנה יש מצווה של זכירת יציאת מצרים, ואם כן, מה מתווסף אותו הלילה על ידי מצווה של סיפור מה שאין בזכירה? והיה אומר שהחילוק בין זכירה לסיפור הוא בגימל דברים. חדה שבזכירה אין צריך אלא להזכיר לעצמו יציאת מצרים, אבל סיפור הוא לספר לאחר דרך שאלה ותשובה, כדכתיב היה כי שלחה בנך והגעתה לבנך, הבן שואל ואב משיב עבדים היינו. וזה לא כמו שאומר המנחת חינוך, כי הוא אומר פה ואפילו היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה כדרך סיפור לאחר. ועוד חילוק, שבזכירה אין צריך אלא להזכיר היציאה ממצרים לבדה, אבל בסיפור צריך לספר כל ההשתלשלות וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. ועוד נתווסף במצוות סיפור לספר טעמי המצוות של אותה הלילה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואילו הם פסח מצה ומרור, וכל זה עיקר המצווה של סיפור מצוות מצרים, וכן מבואר ברמב"ם, מדייק את זה ברמב"ם. שימו לב, דבר נפלא, יש זכירה ויש סיפור. לזכור יציאת מצרים זה להגיד הייתה יציאת מצרים, להגיד בפה, אבל להגיד הייתה יציאת מצרים. סיפור, רבותיי, זה כמו ספר טוב. קודם כל סיפור, אפילו סיפור בעל פה, סיפור יש מתעניינים, בוא תשמע מה שקרה לי. ילדים לא עוזבים את האבא שלהם בלילה או את האמא, ספרו לי סיפור, אבא תספר לי סיפור. יש מתעניין, ואתה אומר את זה כדרך, או מה קרה לך היום, תספר לי מה עבר עליך, למה אתה עצוב, למה אתה שמח. יש מתעניין, שואל, ואז אתה מספר לו. הסיפור, כן, בא כתוצאה. אתה לא תופס מישהו באוטובוס ואתה אומר לו בוא אספר לך סיפור, כן, ניתן לך שתי סתירות, תעיף אותך, מה אתה מתעלק עליי. אבל אם הוא ישאל אותו, תגיד לי מה עבר עליך, או איפה אתה גר, או למה אתה ככה, או מה זה, אז אתה אומר לו, שואל לך שאלות, אתה אומר בוא אני אספר לך. אז אמנם המנחת חינוך רצה להגיד שכשאין מישהו אחר לא מקיימים, הוא אומר לא. למה הילד שואל מה נשתנה ואבא עונה לו? למה לא להתחיל להגיד בשביל מה שואלים שאלות? בשביל מה אנחנו עושים כל כך הרבה עניינים בליל הסדר כדי שישאלו התינוקות? התשובה היא כי בזכות השאלה התשובה נהפכת להיות סיפור. הוא שואל מה זה ולמה זה ואיך זה, ואז כשאתה אומר לו זה נהפך לסיפור. יש מתעניינים, וגם אם אתה לבד, גם אם אני לבד במוצב, אבל אני מתחיל עם מה נשתנה, אז אני בונה את זה כדרך סיפור. המבנה של סיפור הוא שבא כתוצאה ממה שיש מתעניינים ומקשיבים. אז כל השנה כולה מזכיר שתגיד הייתה יציאת מצרים, אבל פה אתה אומר רגע מה ולמה ומתעניינים, ואז אתה, זה דבר אחד של סיפור. דבר שני של סיפור, וזה אתם תבינו את זה מצוין, מי שאוהב ספרים, כן? ספר טוב, אומנם לא הספרות המודרנית, כמו שאני אומר, ספר טוב, מתחיל רע, נגמר happy end. מתחיל רע, נגמר happy end. עצוב, בהתחלה היה זה וזה וזה, אבל בסוף הם התחתנו, והם חיים באושר ובאושר עד היום הזה. היום הסיפור מתחילים הפוך, מתחילים מזה שהם התחתנו וחיו באושר, והדף האחרון איך הכל נהרס ואיך הכל הולך והכל על הפנים, זה הספרות המודרנית. אבל הספרים מעיקרם מתחיל רע, נגמר אפיין. זה סיפור טוב, זה מבנה של סיפור. ויש גם השתלשלות, דבר מוביל לדבר, איך הגיעו לזה. גם כל לילה אנחנו אומרים יצאנו ממצרים, אנחנו לא מספרים על ההשתלשלות. יציאת מצרים מתחיל בגנות ומסיים בשבח, בין אם זה הגנות של עבדים היינו, בין אם זה הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. המתחיל בגנות ומסיים בשבח זה לא לחינם, כי בזכות זה נוצר המבנה של סיפור, והלילה הזה אנחנו מצווים לספר ולא להסביר. נקודה שלישית בסיפור, סיפור בהתחלה אתה קורא את הדפים הראשונים, או בהתחלה אתה לא יודע מי הטובים מי הרעים, כן? מי הטובים מי הרעים, מי הרוצח, מי זה, איך היה הדבר, אתה לא יודע. רק בסוף אתה מגיע לדפים האחרונים, ספר טוב, אז ממש רק בדף האחרון פתאום מתגלה לך, פתאום עד עכשיו לא ידעת, ולזה פתאום הכל מתבהר. זה ספר טוב, מלבד מה שמתחיל, זאת אומרת השורה לפני החתונה וחיים באושר ובאושר, מסביר לך את כל מה שלא ידעת עד עכשיו, ופתאום כל הפרטים מתבהרים. אומר רב חיים שזה חלק מסיפור, ולכן כתוב כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח מצא ומרו. מה פירוש לא אמר שלושה דברים אלו יצא ידי חובתו? איזה חובה הוא לא יצא? לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. כי כשאתה מגיע בעצם ילד פעם ראשונה היה מגיע לסדר, אם לא שהגננת הייתה כבר מסבירה לו את הכל בגן, אבל ילד היה מגיע, אז הוא לא מבין למה מסובים, למה יושבים, למה לא מתחילים, וכשיש בית המקדש מה זה הפסח וזה. פתאום בסוף הסיפור הוא מבין מה זה מצא, מה זה מרור, מה זה פסח, והכל מתבהר. כמו להבדיל בספר טוב, בסוף אני מבין, כן, מי הטובים, מי הרעים, מה שימש כל דבר במשחק, ואיך הוא הרג אותו, ואיך הוא הציל אותו וכולי. ככה זה, עכשיו אני מבין, זה הפסח, זה המצב, זה המאור. פילי פלאות, רב חיים. בעצם ההגדרה היא, תמיד יש זכירה, והפעם סיפור, וסיפור זה באמת כמו סיפור טוב, יש לו מבנה. וזה דבר שמקובל והיה ידוע, והרבה מביאים את הרב חיים הזה. אני גם כן הרבה שנים הזכרתי את הרב חיים הזה, עד שפעם אחת פגשתי מסורת חדשה מבית בריסק, ולאור המסורת החדשה בבית בריסק אמרתי, אחד מהסיפורים סותר את הסיפור השני, אחד מהמסורות. תכף אני אסביר לכם. זאת אומרת, אם נכון שרב חיים אמר את הדבר הזה, אז הוא לא היה צריך להגיד את הדבר השני שעוד מעט נגיד, ואם הוא אמר את הדבר השני הוא לא היה צריך להגיד את הדבר הזה. אחד מהעדויות סותרות, ותכף אני אסביר לכם, אני כרגע כאילו מדבר בסיסמאות. שימו לב, עסקנו עד עכשיו בשאלה הראשונה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שאלת המנחת חינוך. אבל ואמרנו את הרב חיים עכשיו, שתמיד זה זכירה ופה סיפור, אבל המנחת חינוך, אני חוזר, תחזרו למקור ארבע, שואל שאלה שנייה, אך באמת לפי זה זכירת יציאת מצרים ביום ועשה, ולא מצאתי לרמב״ם והרב המחבר ומונה המצוות שימנו זכירת יציאת מצרים למצוות עשה בשום פעם. עיין הלכות קריאת שמע, כלל יציאת מצרים במצוות עשה דקריאת שמע, רק דלל תתווה ונעה למצווה בפני עצמה, וצריך עיון למה, כיוון דאלפינן מקרא, למה לא נמנע למצווה ככל המצוות. ומצאתי בפרי מגדים בפתיחה הכוללת יכול קריאת שמע כתוב ככל מה שכתבנו, וגם מצלח יקשה ולמה לא מנו מונע מצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום למצווה בפני עצמה. שואל הרמב״ם, שואל המנחת חינוך, למה לא הוזכרה, למה מונע מצוות לא הביאו אחרי שנפסקה הלכה שכל ערב יש עניין לזכור יציאת מצרים, למה לא הזכירו אותה? הרי נפסקה הלכה ימי חייך, כל ימי חייך, זה לכאורה הדרשה גמורה. יש תשובה מדהימה של האור שמח. עוד אנחנו לא מגיעים לבריסק, לרב חיים, אנחנו מגיעים לאור שמח. האור שמח נותן פה תשובה שיותר ממה שהיא מלמדת על עצמה, היא מלמדת על התפיסה הגדולה והרחבה של האור שמח. אני אגיד לכם קודם כל בלשוני, האור שמח אומר שבעצם המצווה היחידה לזכור יציאת מצרים זה רק בליל הסדר. זה המצווה הדאורייתאית העיקרית. רק חכמים קבעו את הדבר הזה לעשות אותו בכל לילה ולילה ובכל יום ויום, ושמו את זה עם פרשת ציצית. ולמה הם עשו את זה, ולמה הגמרא דורשת את זה, ולמה זה נשמע זה דרשה גדולה. אומר האור שמח פילי פלאות, האור שמח ממש מדבר פה בהשקפה עצומה. הוא אומר, חכמים ראו מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. יש רצון השם. חכמים גילו שיש רצון השם, שהשם רוצה שנזכור יציאת מצרים. אז אמנם השם ציווה אותנו לעשות את זה רק בליל הסדר כחובה, החכמים אמרו הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור, אז אנחנו ניקח את זה לחיוב עלינו, אבל זה רק דרבנן. בעצם יוצא שהאור שמח מרוויח את שתי השאלות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? בכל הלילות זה דרבנן, ופה זה דאורייתא. ולמה זה לא נמנע במניין המצוות? כי זה באמת לא מניין המצוות, זה לא מצווה. רק ששמעו לך, אני אוהב את הביטוי הזה שהוא אומר בסוף, לא על הכנסייה הגדולה הוא אומר, הנה תראו פה באמצע, בכל זה כאשר ראו ראשי הכנסייה, והכוונה היא כנסת ישראל, כי זהו הפקת רצון הבורא לאופן היותר נרצה, התחייבו בזה, וזה אל תבוז כי זקנה עמך. אבל לא משמע כך כפשוטו, כן? גם לא ברמב״ם, תראו ברמב״ם במקור שלוש, אף על פי שאין מצווה ציצית נוהגת בלילה, קוראים אותה בלילה מפני שיש בזיכרון יציאת מצרים, ומצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת שלוש פרשיות אילו על סדר זה היא הנקראת קריאת שמע. הרמב״ם מחבר את זה כאילו משמע זה יחידה אחת, אבל עצם היסוד שלו, בעצם האור שמח מרוויח את שני הדברים, גם מה נשתנה הלילה הזה כי זה הלילה דאורייתא, ולמה גם הרמב״ם לא מנה את זה. אבל החידוש שלו זה רבנן, וזה אנשי כנסת ישראל, חכמים ראו שזה רצון הבורא. אגב, אני יודע שרב אושר וייס מאוד אוהב את האור שמח הזה, והוא אגב מאוד אוהב, יש לנו חושב מערכת של שיעורים שלמה על רצון הבורא, על העניין הזה. עכשיו דוגמה, צער בעלי חיים הוא דאורייתא. מה פרו צער בעלי חיים דאורייתא? לזרוק אבן על חתולה זה דאורייתא. אבל איפה כתוב בתורה לא לזרוק אבן על חתולה? אז יש פרשת פריקה וטעינה. בסדר, פריקה וטעינה זה לא לזרוק אבן חתולה. התשובה היא, רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לבעלי החיים, מרחם עליהם. אז בוא תיישם את זה ותרחיב את זה. דוגמאות כאלה. תכלס, האור שמח מתרץ את מה שהוא מתרץ, והוא מתייחס לשאלה למה לא מנו את זה, והוא עונה מה שהוא עונה שדחוק. במסורת חדשה מבית בריסק לענות על זה, ואני הקטן טוען שהמסורת הזאת איתה כבר לא צריך את המסורת הראשונה שמביאה עמק ברכה. תראו במקור שבע הרי קדם של רב סולובייצ'יק, ונראה בזה דיני הרמב״ם משמיט את מצוות זכירת יציאת מצרים במניין המצוות, ותמוע למה לא מנעה בכלל המצוות, ואמר בזה מרן הגרח ז"ל במצוות זכירת יציאת מצרים בכל יום הוא חלק ממצוות קריאת שמע וקבלת עול מלכות שמיים שבה. הוא מבואר בסוף פרשת זכירת יציאת מצרים, אני השם אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. למדו לחיוב אמירת מלכויות מקרא דה אני השם אלוקיכם. הרי דה באח קרא נכלל קבלת עול מלכות שמיים, ואם כן נראה דה זהו עיקר המצווה של זכירת יציאת מצרים, לקבל עול מלכות שמיים על ידי זכירת יציאת מצרים. ולאחי אבי זכירה זו חלק מהקיום של קבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמה, וכן נראה מלשון הרמב״ם שאמר קריאת ג' פרשיות אילו הסדר זה הנקראת קריאת שמה. זהו תוכן דברי הגר"ח. ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שימו לב, שאלנו שתי שאלות בהמשך. שאלה ראשונה, למה הרמב״ם לא מנה זכירת יציאת מצרים? ראינו תירוץ של האור שמח, אבל לא. שאלה שלישית, מה באמת זכירת יציאת מצרים עושה בקריאת שמע? תזכור אותה בפני עצמה. אומרים בשם רב חיים, תשובה נפלאה מאוד. כל היום, כל יום ויום, כשאנחנו מזכירים יציאת מצרים, בואו נלך הפסוק הראשון, הכוזרי מדבר על זה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה להזכיר יציאת מצרים? התשובה היא, יציאת מצרים היא הסיבה מחייבת אותנו לקיום המצוות. בעצם יצאנו מבית עבדים, אבל למה יצאנו מבית עבדים? להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. זה לא כתוב בספרי המוסר, זה התורה אומרת את זה. תראו במקור 9, קראנו את זה לפני שבוע, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. יש רבינו בחיי שאומר, למה אילו המשפטים מתחיל בעבד עברי? כי אנחנו יצאנו מארץ מצרים להיות עבדים לקדוש ברוך הוא. בעצם שימו לב, יש שמה ישראל שזה קבלת עול מלכות שמיים, יש והיה ישמוע שזה קבלת מצוות. יבוא אדם וישאל, למה אני חייב? מה מחייב אותי לקבל עול מלכות שמיים? מה מחייב אותי לקבלת עול מצוות? בפרשת יציאת מצרים, והיא הסיבה המחייבת, כי לי בני ישראל עבדים. אז זה לא סתם שהיה לנו מצווה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה, אז אנחנו מדביקים את זה על פרשת ציצית, על פרשת קריאת שמע. לא, אלא אנחנו אומרים זה חלק בלתי נפרד מקבלת עול מלכות שמיים. מסביר מאוד. עד עכשיו לא צריך למנות את זה מצווה בפני עצמה, מיושב ומיושב גם מה זה עושה בקריאת שמע. ולכן לשון הרמב״ם ג' פרשיות אלו הם הנקראים קריאת שמע. אבל רבותיי, נראה לי פה להוסיף נקודה. אם אכן את זה אומר רב חיים, ואם אכן כל יום הזכרת יציאת מצרים היא חלק מקבלת עול מלכות שמיים, יש לנו תירוץ חדש לשאלה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. לא צריך את כל מה שאמר רב חיים כל שנה לילדים שלו, שכל לילה זה זכירה ופה זה סיפור. לא צריך את זה. יש הסבר אחר שהוא היה צריך להגיד לילדים שלו. להגיד להם, ילדים חביבים, משפחת סולוויצ'יק, כל לילה אנחנו מזכירים יציאת מצרים כחלק מקבלת עול מלכות שמיים, אבל עכשיו אנחנו עושים דבר אחר. מה הדבר האחר? זה אני אגיד לכם. בליל הסדר יציאת מצרים באה להודות ולהלל. יום אחד בשנה אנחנו אומרים תודה רבה לריבונו של עולם שהוצאת אותנו ממצרים. כל השנה כולה אנחנו מזכירים יציאת מצרים, אבל הפוקוס, הנקודה, הדגש הוא על זה, הוצאת אותנו ממצרים, לכן אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות, כי זאת הנקודה, ולכן זה חלק מקבלת קריאת שמע. יותר מזה, מי שלא יגיד כל לילה תודה רבה לריבונו של עולם, רק יגיד אתה השם הוצאת אותי ממצרים, בסדר גמור, ההוכחה שאני צודק, זה בגלל שתראו מה כתוב בפסוק האחרון, הפסוק שאנחנו מביאים, מה כתוב בסך הכל? זה דברים גדולים, אבל לא כתוב תודה להשם. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. למה אתם חייבים לשמוע לי? למה אתם חייבים לקיים את המצוות? אני אשר אלוקיכם. אין תודה רבה. וממילא גם הברכה של גאל ישראל היא ברכה שאומרת אתה הקדוש ברוך הוא גאלת אותנו, לכן אנחנו קיבלנו עלינו מלכות שמיים. אבל בליל הסדר לא יוצאים ידי חובה עד שלא אומרים תודה רבה. מי שלא אומר תודה רבה שהוצאת אותי ממצרים, לא יצא ידי חובה. ולכן נתחיל קודם כל בברכה. תשימו לב, מקור 11, זה משנה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, פעם דיברנו על ההראות, כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר הגעת לבלך. למור בעבור זה עשה השם לי. לפי כך, רבותיי, זה רגע לפני שאנחנו אומרים את הברכה. לפי כך אנחנו חייבים להודות, להעלה, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להעלה ולקלס. למי שעשה לאבותינו ולנו את הכונסים האלה, הוציאנו מעבדות לחירות, משמחה ליגון ומאבל ליום טוב ומפעלה לאור גדול. אז תראו לב מה אנחנו אומרים. תודה, 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 תודה. גם עדיינו זה תודה, 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 תודה. לא יוצאים ידי חובה. ורבותיי, הדבר הזה יסביר לנו עכשיו דבר נפלא, ששוב, שמי שלא שם לב, הגיע הזמן שישים לב. מה כתוב ונחרה ונאמר לפניו הללויה? פתאום אנחנו אומרים שני פרקי הלל. סליחה, את רוב ההלל אנחנו נגיד מה? אחר כך, בכוס רביעית, אחרי ברכת המזון. מה בוער עכשיו להגיד שני פרקי הלל? דבר אחד. דבר שני, למה לא מברכים על ההלל הזה? כן. ואתה חסיד שלי כבר, גם וגם. לא, לא. אני אומר, אם הוא אמר, אם אתה אומר לילדים שלך,
יש חינוך בין לספר לבין להזכיר.
לא, בסדר.
מתי מספרים, מתי מזכירים? שזה תודה, מספרים.
אז או שהוא היה צריך להגיד גם וגם, למה רב חיים לא אמר גם וגם? כן? או שאם אמרת את זה, אז בשנה הבאה אתה לא צריך לחזור על זה, תדגיש כבר, את זה הם כבר יודעים, אז השנה תגיד להם את הנקודה האחרת. כן? אני אומר, ברגע שיש לך את התירוץ הזה, אתה לא צריך לעשות ולהגיד שהסיפור הוא הנקודה. שהמבנה של הסיפור הוא הנקודה.
אלא אם כן זה באמת
נכון. לא, נגיד בן אדם שלא יתחיל, לפי רב חיים, בן אדם שלא יתחיל בגנות ויסיים בשבח, לא יצא ידי חובה. אבל זה לא כתוב. כתוב כל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובה, וגם אולי לא ברור שזה חובת הסיפור, זה חלק מהדבר. כן? או בן אדם לא ישאל מה נשתנה. בן אדם לא ישאל מה נשתנה. אגב, יש שוב, ברבנות הצבאית, יש באגדות שלהם, למי שנמצא במוצב ונמצא באיזשהו דבר, מה יגיד, מה העקרוני בדבר הזה, מאיזה דברים הוא יכול להוריד ואיזה דברים הוא יכול להשאיר. אבל לפי רב חיים, למשל, את מה נשתנה שיש שאלה ותשובה, ודאי שחייבים להשאיר. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודאי שחייב להשאיר. ויוצא שבן אדם באמת הפך את הסדר, היה מזוכיסט, התחיל בגנות, התחיל בשבח וסיים בגנות, כן? לא יצא ידי חובה, כי זה לא סיפור. בסדר, אני אומר, אבל המשניות לא אומרות שלא יצא ידי חובה. לפי רב חיים יוצא שזה הסיפור, זה מהות המצווה. ואם בן אדם לא שאל מה נשתנה, כן? אז זה כבר לא בדרך סיפור. מה נשתנה הופך את זה לסיפור לפי רב חיים, כן? והוא נמצא לבד, לא יצא ידי חובה. ואילו לפי מה שאנחנו אומרים, לא. אבל אם לא אמרת תודה רבה, ואם לא אמרת את שני פרקי הלל, לא יצאת ידי חובה. ויש שתי שאלות על ההלל הזה. שאלה ראשונה, למה אומרים הלל בלי ברכה? כל השנה כולה אומרים הלל עם ברכה, למה לא מברכים? שאלה שנייה, למה מפסיקים באמצע? אומר הר"ן חידוש גדול, ועכשיו נבין אותו. ברגע הראשון זה לא מובן, תראו במקור 10. אבל רבינו אי גאון כתב בתשובה שאין מברכים על הלל שבליל שחים לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתור אומר שירה, שכך שנינו רבן גמליאל אומר, ובסיפה לפי כך אנו חייבים להודות ולהלל. לפי כך אם בא אדם לברך משתקין אותו, אילו דברי הגאון זל, וכן הסכימו כולם. יש, זה ממש כמו הגדרות של האחרונים, יש הלל בתורת קוראים ויש הלל בתורת שירה. מה ההבדל? התשובה היא, לפעמים מצווים את הבן אדם לעשות, צריך לצוות אותו, מצווים אותו תגיד הלל, ואז הוא קורא את הלל כמו שהוא קורא בתורה. אבל בליל הסדר דורשים מבן אדם לשיר, הרי זה כאילו יצאת ממצרים. מצוין. והשירה צריך להתפרץ לך, ולא צריך להגיד, כן, לא צריך להגיד לך, אני צריך להגיד לך תודה רבה כי אמרו לי. בוא אני אגיד, אני אגיד לך, הוא אמר לי להגיד לך תודה רבה, אז בגלל זה אני אומר לך תודה רבה, כי הוא אמר לי להגיד תודה רבה. איזה תודה רבה זה? אני רוצה שתשיר. ועוד דבר, כשאדם שר ומתפרץ וספונטני, אז אי אפשר להגיד לו תתחיל פה ותגמור שם, תעשה, תשיר. הלל של ליל הסדר הוא הלל של שירה, כי לפי דברינו עכשיו כל ליל הסדר מהותו תודה ושירה, ולכן הלל נמצא שם. לכן גם לא צריכים הברכה, הברכה של האגדה היא חלק מברכת ההלל, היא בעצמו חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, ולכן היא חלק, זאת אומרת לא רק שזה מהותו של ההלל, לכן הוא נמצא בתוך עדיין סיפור האגדה ובא אחריו גאל ישראל, והוא מאפיין את זה שאני עכשיו לא מזכיר יציאת מצרים, אלא אני שר יציאת מצרים. יוצא אם כן ששלושת השאלות ששאלנו, שאלנו מה נשתנה הלילה הזה ולמה עושה זכירת יציאת מצרים, מה היא עושה כל ערב בקריאת שמה, ולמה הרמב״ם לא הזכיר, אז יש מהלך אחד שאומר שבכל לילה אנחנו מצווים בזכירה, ועכשיו אנחנו מצווים בסיפור, ומאפיין בין זכירה לבין סיפור, ואז אנחנו כמו שאומר העמק ברכה, ואז אנחנו נענה בפני עצמו שאלה, כן, למה הרמב״ם לא הזכיר את זה ומה זה עושה בסיפור יציאת מצרים. אבל עכשיו לפי דברינו הכל מיושב כמין חומר, על הכל עונים ביסוד אחד, כל לילה זה חלק מקריאת שמע, כי זה חלק מקבלת עול מלכות שמיים, ולכן בכלל לא צריך להגיד תודה, לא מזיק להגיד תודה, אבל לא צריך להגיד תודה, כי אתה רק צריך לציין שזו הסיבה שאתה מחייב אותך בקבלת עול מלכות שמיים. כלי בני ישראל עבדים, עבדיים אשר הוצאת אותם ארץ מצרים, לכן זה קבלת עול מלכות שמיים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בליל הסדר אנחנו מודים ומהללים, זה העניין, ומי שלא יודע ולהלל לא יצא ידי חובה, לכן ההלל נמצא שם, לכן לא צריך ברכה בפני עצמה, כי היא חלק זה מהות האגדה, זה מהות האגדה, או שזה תירוץ נפרד לשאלה הזאת, או שזה עומק העניין, וממילא לא צריך הרמב״ם להזכיר סיפור יציאת מצרים כל השנה את הזכרה כמצווה, כי חלק מקבלת עול מלכות שמיים. זה מה שמאפיין את הלילה הזה מכל הלילות. אם הזכרת, אז פעם באמת אמרתי שלפי זה לא בהכרח אם ביום העצמאות, לכן זו הייתה שיחה פעם ביום העצמאות, יום העצמאות, זה לא בהכרח שמי שאומר הלל בלי ברכה אז הוא פחות ציוני ממי שאומר הלל עם ברכה, כי יכול להיות שהאי ברכה אתה הופך אותך להלל בתורת שירה, כן, שמתפרצת מתוכך תור שירה והודעה, מה שאין כן הלל בתורת קוראים. וראיתי בחור שהתלונן היום איך זה שביום ירושלים בהלל כל כך הרבה שרנו ובהיום בראש חודש לא כל כך שרנו בהלל, והוא אמר הרי דברים קל וחומר, אם ביום ירושלים שרנו כל כך הרבה בהלל, קל וחומר בראש חודש. אז אמר, אני אמרתי על זה שזה קל וחומר פריחה. קודם כל, הלל בראש חודש הוא רק מנהג, ולפי החתן סופר, הלל שהוא הודעה על נס, הוא הלל דאורייטה, הוא חיוב דאורייטה של הודעה על נס, קל וחומר. דבר אחד. דבר שני, ההלל של כל השנה כולה הוא בתורת קורין, כן? אמרו לך. והלל של הודעה על נס הוא הלל בתורת שירה, אז אי אפשר לא לשיר. יהי רצון שנזכה לכל הצורות של ההלל וכל הצורות של ההודעה, ולקבל עלינו עול מלכות שמיים כל השנה כולה גם כן. עד כאן.
זה בשירה.
כן, בגלל ששירה זה ספונטני, ואין כללים בזה. הכללים מקלקלים את הספונטניות.
אבל אם אני בא אליך לומר תודה, אז אני אומר תודה, ואז אני אוכל וחוזר.
לא, אני אגיד לך ככה. מה יהיה אם תגיד לך, אני אומר תודה רבה, אוי איזה מתנה יפה וכמה אתה טוב, אבל תחכה, אני צריך לקרוא את כל הנאום מפה ומפה ומפה ומפה. ואתה אומר לי, תעזוב, נו, אמרת תודה רבה, כבר בסדר. לא צריכים לקרוא את כל הנאום. אחר כך נשלים, בוא, הנה, בוא עכשיו תבוא לשתות קפה איתי. בוא נשמח ביחד. כן? כשאומרים תודה, זה שמחים ביחד. לא צריך לקרוא את כל הטקסט ולא לעזוב. יש כאלה שמכינים נאום גדול, ואז כבר בן אדם אומרים, תעזור אותי, לא יכול לשמוע. זה רק משל, זה לא אמיתי, אבל זה משל.
Thank you.